אורות, ישראל ותחייתו, פסקה י"ג, עמוד כ"ח במהדורת מוסד הרב קוק. תכונת סוד השם לרעיו. מה זה תכונת סוד השם לרעיו? כלומר, יש תכונה בנפש שנקראת סוד השם לרעיו. כלומר, סוד שבא מתוך יראת שמיים. ובריתו להודיעם, זה המשך הפסוק. מה פירוש המילה סוד? מה? לא. לא. יפה. סוד זה אחדות. כן? כמו שאמר דניאל, בצדק, הפועל להסתודד. להסתודד זה להתחבר ביחד, נכון? או למשל, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. זאת אומרת, יש פה תקבולת. סודם כהלם. מה אתה אומר? כבר התקדמנו?
לא.
כן. אז הסוד והקהל זה אותו הדבר. כמו שאתה אומר, אשר יחדיו נמתיק סוד. אל נערץ בסוד קדושים רבה. מה זה סוד קדושים? אספה של הקדושים. אז הסוד יש לו תכונה שהוא מאחד. זה מבט מאחד. ברגע שיש לך מבט מאחד, אז אתה רוכש כבוד לכל דבר. כי כל דבר יש לו משמעות. הוא נדרש כדי לגלות את האחדות. אמת? לכן אומר הרב, תכונת סוד השם לרעיו, היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. בדרך כלל הקודש הרגיל, הנגלה, אומר יש קודש וחול. קדושה וטבע. הם צוררים זה את זה. ברור? כי אתה במבט שמפריד בין שני הדברים. לעומת זה, כשאתה מדבר על מבט של סוד, אתה רואה שהכל שייך לאותה מערכה. ולכן אתה זקוק לכל, ולכן אתה מכבד גם את הקודש וגם את הטבע. מובן? דבר פשוט. סוד השם לרעיו היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. למשל, בספר הזוהר, הסוד נקרא בשם עץ החיים. והנגלה נקרא בשם עץ הדעת טוב ורע. אני הזוהר? האם אני הזוהר? לא, התשובה היא שלא. אני לא הזוהר. כן? עכשיו, יוצא לפי זה שאני אמרתי פעם משהו, עכשיו אני אומר לך מה הזוהר אמר.
אני רוצה להבין מה האמת.
האמת זה גם זה וגם זה. כלומר, בערך תורת הסוד, תורת הנגלה נקראת עץ הדעת טוב ורע. כן, אבל בערך התורה כולה, אז המדעים הם עץ הדעת טוב ורע, והתורה כולה עץ החיים. ברור? יש לך עץ החיים שבעץ החיים, ועץ הדעת טוב ורע שבעץ החיים. בסדר? יש לך עץ הדעת טוב ורע שבעץ הדעת טוב ורע. המדעים. כן. עכשיו אני רוצה להסביר, למה התורת הנגלה נקראת בשם עץ הדעת טוב ורע? ויש שבזה היא עוסקת. פותחים שולחן ערוך, השולחן ערוך אומר, זה מותר, זה אסור. זה חייב, זה פטור. זה מותר, זה אסור. זכאי וחייב, פטור וחייב. לא. אל תפלבלו אותי, בסדר? אסור ומותר, תמה וטהור, חייב וזכאי, פטור ומותר, לא זרע. יש בקיצור ארבע מדרגות שם. אז זה בעצם מה שעושה השולחן ערוך. אז זה דעת טוב ורע. זה טוב, זה רע. זה מה שאתה עושה כל הזמן. אז בעצם מי שלומד תורה, מה הוא לומד? גבולות. כל הזמן. הוא יודע מה הגבול המדויק בין המותר לאסור, בין הטוב לבין הרע. זה עץ הדעת טוב ורע. מה עושה תורת הסוד? אומרת, הכל מותר, הכל, זהו, כשר ופסול. כשר ופסול, כן. אז תורת הסוד, היא מלמדת, כך כתוב בזוהר, תורת הסוד מלמדת איך הכל מותר, הכל כשר, הכל טהור, הכל פטור. מה? כן. איך יכול להיות? במבט אלוהי. הרי הקדוש ברוך הוא משתמש בכל כדי לקדם את העניינים שלו, נכון? יש אינטרסים אלוהיים. איך הקדוש ברוך הוא מקדם את האינטרסים שלו? הוא משתמש בכל הבא ליד, בטוב וברע, נכון? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. בסדר? Okay. יש ביטוי כזה, יש איזה פיוט של אחינו האשכנזים, אורות מאופל אמר ויהי. כן? כלומר, מתוך החושך בא אור. זה הסדר, נכון? אורות מאופל אמר ויהי. נכון? ביוצרות, נכון? כתוב שם, אור עולם ואוצר חיים, אורות מאופל אמר ויהי. מה? בסדר, אוקיי, אנחנו לא רגילים לומר את זה, אני לא יודע. כן, אז... כן, כנראה. אז זה תכונת הסוד. הסוד מראה איך שלכל דבר יש משמעות. גם הדברים האסורים, גם הדברים שהם פשע וכו', סופו של דבר, במבט עליון, עכשיו, זה מכאן אחת הסכנות של תורת הסוד. שאם אדם לומד את זה ועדיין יש לו יצר הרע, אז הוא ישתמש בזה כדי להצדיק את הרע שלו. כפי שקרה כמה פעמים בהיסטוריה. אבל יחד עם זה, אי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, אם אדם יש לו תכונה של סוד השם לרעיו, אז הוא רוכש כבוד אל הטבע. עד כאן ברור. כי הוא מבין שגם הטבע הוא במערכת הקודש. איך? כי אנחנו בדור שהתעלה. יש לנו יצר הרע, זה נכון. מצד שני, יש לנו נשמות גדולות. אז מה אפשר לעשות? כלומר, הנשמות הגדולות שלנו, הן נוטות אחרי הרע, כי מרגישות שיש שם משהו גדול. ואם אתה לא מסביר להן, לנשמות שלנו, הגדולות, שאכן יש משמעות שם, אז הם ייתו אחרי הרע ולא ידעו למה. אז עדיף, עד רבה, ללמד את הסוד לפושע, ואז הוא חוזר בתשובה. כמו שאמר דוד, על המדע פושעים דרכיך, וחטאים אליך ישובו. כי הם יבינו למה, מה משך אותם שם. כלומר, ברגע שאני מבין מה הנקודה החיובית שמשכה אותי ברע, זה גורם לי להיגרר רק אחרי הנקודה החיובית, ממילא כל הצדדים השליליים נופלים. אני אביא לך משל מתחום אחר לגמרי, תחום המוסר. רבנו סעדיה גאון, בספרו הקדוש, אמונות ודעות. שמעת על הספר הזה? הוא שם, בחלק האחרון, החלק העשירי, יש לו איזה מין ספר מוסר קטן. שם הוא מדבר על מידות הנפש. הוא מדבר בין היתר על מידת העצלות. למה בני אדם יש להם עצלות? אפשר להגיד, תשמע, אני רואה בן אדם במיטה ואני אומר לו, קום, עצלן שכמוך, לך לעבודה, זה הרבה יותר טוב מאשר לשכב כמו תולעת במיטה. מה הוא חושב, הבן אדם, שאני אמרתי לו את זה? תמשיך לדבר, נכון? אני יודע שלישון זה יותר טוב מאשר לעבוד. אתה מספר את סיפורי. אני יודע את האמת. אתה קשקש. לעומת זה, מה אומר אבסדיה גאון? הוא אומר, למה בני אדם הם עצלים? בגלל שיש להם הרגשה של חיי העולם הבא. כן? חיי העולם הבא זה עולם שבו לא עושים כלום. אז משהו מזה חודר לנפש שלהם, קוראים לזה אינטואיציה, והם מרגישים משהו מן עולם הבא, לכן הם מצילים. עכשיו, ברגע שאדם מבין את זה, אז הוא מבין שהנקודה האמיתית, כלומר, הוא מבין למה הוא נמשך לשם, ואז הוא מרגיש שהוא לא פסול לחלוטין, כי באמת הוא הרגיש משהו גדול, והוא גם מבין שזה לא המקום לעשות את זה, אלא בעולם הבא, ולכן זה נותן לו כוח לעבוד. אז מה עשה רב סעדיה? הוא גילה לו את הסוד של הרע שלו. כן? הוא גילה לו את סוד רעתו. ועל ידי זה הוא מתקן אותו. או? לכן, עד רבה, אם אני יודע את הסוד, זה גורם לי לחזור בתשובה. כן? אז כמו שנאמר, על המדע פושעים דרכיך, ממילא וחטאים אליך ישוב. כי אנחנו היום בדור שבו המשיכה אחרי הרע איננה באה מפני היצר הרע. זה כלל גדול של הרב קוק במאמרו המפורסם, מאמר הדור. הוא אומר, לא בגלל יצר הרע הדור נפל לאן שהוא נפל. הדור נפל לאן שהוא נפל בגלל גדלותו. אז צריך להסביר לו, באיזה אופן של גדלות הוא נפל לאן שנפל, אז הוא חוזר בתשובה. למה זה קשה לראות ככה? כן, ודאי, 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 ודאי. למשל, אני אתן לך דוגמה. מי הקים את ה... מפלגה הקומוניסטית ברוסיה? תלמידי ישיבות. כן? אומרים שכשלנין היה יוצא מהפוליטבירו, היה מספיק אנשים כדי להתפלל מנחה. כן? כולם קומוניסטים מושבעים. איך זה קרה? אנשים פתאום למדו גמרא, למדו תורת חיים, יום אחד סוגרים את זה, הולכים למרקס. מה קרה? זה רק בגלל רשעות? או אולי היה משהו אחר? שהם הרגישו איזו שאיפה גדולה לצדק החברתי. וכשהם קראו בגמרא, הם לא ראו איפה הדאגה הזאת נמצאת. והם ראו שיש מישהו בחוץ שכן מדבר על זה. אז מתוך מה שהם חונכו לו בבית המדרש, כי הרי הדאגה לצדק החברתי באה להם מן התורה, רק הם לא יודעים שזה בא להם משם, כי אף אחד לא הסביר להם שזה בא משם, אבל זה נמצא בתוך הנפש שלהם, לכן הם הלכו לחפש בחוץ מה שיש בפנים. ברור? כמובן, ברגע שמתחילים ככה, אז גם יצר הרע עולה טרמפ, והוא מוריד אותם לכל מיני מעשים רעים ומגונים ומושחתים. אבל נקודת ההתחלה היא בגלל הגדלות. מובן? אותו כנה לגבי החלוצים שבנו את ארץ ישראל, תחילת המאה וכו'. בסדר? אבל גם בימינו. בימינו זה דור נפלא. עוד יותר. זה דור של מיואשים. נכון? זה גדלות להיות מיואש. זאת אומרת, לא באמת, זה אומר שהיום אידיאלים שפעם סיפקו את נפש הדור, כבר לא מספקים אותו. כן, פעם אמרת, בוא חבר תבנה את הנגב. אז כולם הלכו עם מכנסיים קצרות ותוריה, עם שיר ויקוב הטמבל, מבסוטים, הולכים לבנות את הארץ, שיר הרעות, וזה טער. הולכים. היום אתה אומר למישהו, למה אתה הולך להתיישב בנגב? הוא אומר, כי יש לי אידיאל ציוני. אז כולם צוחקים. או כמובן קיבלת הטבות במס, ויש לך כל מיני אינטרסים, יש לך משקיעים וכו'. זה הסיבה שהלכת. נכון? אל תספר סיפורים. זאת אומרת, שאידיאלים שפעם סיפקו את נפש הדור, לא מספקים. אז סימן שרוצים משהו יותר גבוה. מובן? הם רוצים ליישב את ארץ ישראל בתנאי שזה משתלב עם תיקון העולם כולו. בעוד שפעם רצו את גאולת עם ישראל בלבד, הם רוצים גאולת העולם כולו. זאת אומרת, אני לא מוכן להתיישב בשטחים בגלל שזה סותר את המוסר האוניברסלי. פעם למי זה היה אכפת? למה בנו את נהריה בזמנו? כדי לשבור את הרצף הטריטוריאלי הערבי, נכון? לכן בנו את נהריה בלב יישובים ערביים כדי לכבוש. זאת אומרת, השאלה האם זה דוחק את רגלי אומה אחרת בכלל לא הזיז לאף אחד. ימינו זה כן? נגיד ככה, מישהו, היום אתה אומר לו למישהו, הנח תפילין. אז הוא שואל, להניח תפילין? איך זה פותר את בעיית הרב בסומליה? אני מוכן להניח תפילין, אבל בתנאי שתסביר לי שזה אכן פותר את בעיית הרעב בסומליה. כלומר, יש איזו דרישה שהפרט יובן במובן הכלל. כך כותב הרב קוק באורות התשובה, פרק ד' פסקה י'. מה?
איך הרב רואה את זה?
מה? איך אני רואה את זה? פשוט נפגוש את האנשים. אל תפגוש דתיים, כי בדרך כלל הדתיים...
מה, יש אפשר להולכים בחוץ תפילין.
דרך מה?
דיברת איתם?
כן.
דיברת איתם?
כן.
מה, עם מי?
כל מיני אנשים, רוב העבודה שלי היא במגע מול אנשים לא דתיים.
כן, ואתה דיברת איתם על השאלות האלה? לא, לא, זה לא דיברת.
לא, אני אגיד לך על מה כן דיברתי, דיברתי על מוסר כללי.
יפה, אתה מוכיח מה שאני אמרתי.
אבל לא, אבל זה לא משום דבר לאנשים.
למה דיברת איתם על מוסר כללי?
כי אני מחבש נקודת ממשק.
זאת אומרת שאתה חשבת שהיא נמצאת שם.
אבל היא לא.
היא לא נמצאת.
אתה יודע מה? היא נמצאת אצל אלה מגיל מסוים ומעלה, אבל אצל כל אלה שמתחת לגיל 30-35, היא ממש לא מדברת.
אתה חושב ככה?
אני לא חושב, אני מרגיש. האמת, אני יוצא מהשיעור לפעמים די מבולבל, אני כבר לא בטוח מה אני חושב, אני. אבל...
לא התכוונתי לבלבל אותך.
זה לא הדשה שלי, אני...
לא יודע, אני פוגש אנשים אחרים כנראה.
אני רואה שהדברים שהיום מעניינים, בלי קשר לציבור חילוני או דתי, כי זה משהו שהוא חזק מאוד גם בציבור הדתי.
כן.
הדברים הם חומריים נטו.
כן.
כסף, 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 תרדוף.
זה לא נראה, א', זה לא נראה לי.
זה מאוד נראה לי.
ב', אני איך, כשמישהו שוקע בכסף, כסף, כסף, תרדוף, זה סימן שהוא מיואש. ולהיות מיואש, כפי שאמרתי, זה מדרגה גדולה. כי להיות מיואש, הכוונה שאתה מחפש אידיאל. ואתה לא מוצא. כיוון שאתה לא מוצא, אז אתה נופל לכל רע. איזה, הרי איך כתוב שם בפרשת תולדות? אנחנו קוראים את זה השבת, אני חושב, נכון? אז שם יש אדם ענק, קוראים לו עשיו. אדם אדיר, כן? כתוב, התורה קוראת לו בנה הגדול, כן? ויקרא לעשיו בנו הגדול. אם האבות קראו לעשיו הגדול, אז סימן שהוא באמת היה גדול. ואז, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ממה הוא עייף? הוא חיפש שם משהו, נכון? והוא לא מצא. מה הוא חיפש? הוא אומר ליעקב, אל עיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. לא חיפשתי את אנוכי השם אלוהיך, לא מצאתי אותו. אז אין משמעות לחיים שלי. אז תן לי את הנעת הרגע. האדום האדום הזה. אל עיתני נא, לא רוצה אפילו מאמץ. אז הייאוש הזה של עשיו, ממה הוא נובע? מגדלות או מקטנות? עכשיו יותר מזה. אומר לו יעקב, שהוא אדם אינטרסנט שלא מאבד את הראש, אתה רוצה למכור את הבכורה? אז עשיו עונה בתשובה אמיתית, הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות. כבר ככה פסק ניטשה, נכון? שאלוהים מת. אז למה לי זה בכורה? תעזוב, זה שטויות, כך. נכון? זה המצב של הדור שלנו. אתה לא מאמין לי, אה?
אני מנסה לקשר את זה למה שלמדנו היום במשך כל היום. שהפרט הגוי מושלם,
שהמדרגה בישראל היא עוד לא מושלמת, כן.
ואצל הגויים כן מושלם. וכל הדברים, לפעמים אני נמצא בתחושה, גם בסוף השיעור שעבר, שבעצם עם ישראל הוא עם של פריירים.
ועוד איך.
חיפשו מישהו שיהיה איזשהו מין בשר מתגלגל לכלבים, כדי שהכלבים ירוצו קדימה.
נכון,
משהו אחר. אני לא מתכוון ל...
נכון, כלומר, אני שואל, מי מרוויח מזה שיש מדינת ישראל? תגיד, למי זה טוב?
אני מדבר ברמת העיקרון.
קדוש ברוך הוא מרוויח, נכון? איך אתה אומר בהלל? לא לנו, השם, לא לנו. לא בלי בשבילנו. כי לשמך אתן כבוד.
ומצד שני, אני כל הזמן נמצא בתחושה שאנחנו עם סגולה.
נכון, זה סגולה.
נכון. אנחנו דור ענק, אבל איך שאנחנו גוברים את המשפט של הדור ענק, אנחנו חוטפים את הספירה מהצד השני.
מה חוטפים?
אנחנו לא כל כך דור ענק.
למה?
יכול להיות שהגויים שלא הסכימו לקחת את התורה כי יש מישהו שרץ ועושה את העבודה לפניהם.
לא הבנתי למה זה סותר. אני לא מבין למה זה סותר. הגויים לא רוצים תורה, זה נכון, ואנחנו כן רוצים.
אז עכשיו אנחנו רואים שהגויים לא כל כך רוצים את התורה בגלל שהם מאוד גדולים, כי הוא לא מצא את אנוכי.
לא, זה לא סתם גוי, מדובר על עשיו. עשיו, לא, עשיו, לא, 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 לא. עשיו, שבפרשת תולדות הוא ישראל. הוא ישראל. חז"ל אומרים, עשיו זה ישראל מומר. האומה שיוצאת ממנו, אבל האיש עשיו, האיש עצמו היה צריך להיות היורש של יצחק אבינו. מה, אתה יודע מה זה הבן אדם הזה?
שחט ליצחק.
מה? כן, אתה יודע, זה בן אדם זה? זה ישראל, רק שזה ישראל מומר. כן. זה בדיוק ההפך. זאת אומרת, אם אתה יהודי דתי, גדלת בגן של, איך קוראים לזה, של אמונה, ואחרי זה הלכת לבית ספר ממלכתי דתי, ואחר כך לישיבה תיכונית, ואחרי זה להסדר או ישיבה גבוהה, לא יודע מה. תגיד לך, אתה רוצה ללמוד קבלה? רגע, רגע, את השס גמרת? שולחן ארוך גמרת? עם המפרשים? כולי, גמרת את כל זה? מהר"ל? למדת? רב קוק? למדת? לא, לא למדת. אז תלמד את כל זה, אחרי זה נדבר. אבל אם אתה בא עם עגיל באוזן, ועוד עגיל בפופיק, על המקום ילמדו אותך את חיים. לא, למה? זה בדיוק העניין. כתוב במדרש הגדול, שהיה דוד המלך מלמד פושעי ישראל סתרי תורה ומחזירן בתשובה. זאת אומרת, כשמישהו נמצא במצב של מחלה חמורה, אתה נותן לו תרופות חזקות, שהיו הורגות את האדם הבריא. ברור? לא, זה העניין. לכן צריך לדעת מאיפה לתפוס. כן, אז בואו נראה. תכונת סוד השם נראהב היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. חזרנו משל למדת מה עושה התכונה של סוד השם יראב. ועל ידי כבודה האמיתי, שימו לב שלא מדובר פה על לימוד תורת הקבלה. שזה יש הרבה, אבל לא כל מי שלומד יש לו תכונת סוד השם לראיו. כן, זה תכונה פנימית שבאה בהשגחה. זאת אומרת, יש אדם שזוכה לזה שיש לו תכונת סוד השם לראיו. היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. ועל ידי כבודה האמיתי, הרי הוא מעלה אותה מסגבה ומרוממה. מי זה כבודה? כבודה של מי? של הטבע. הטבע זה זכר או נקבה? טבע זה זכר או נקבה? טבע זה זכר. בוודאי. טבעו של אדם. אז זה הבעיה. למה הוא קורא לטבע בשון נקבה? לא. כן, בוא נראה. על ידי כבודה של מי? של התכונה? הרי הוא מעלה אותה, את מי? את התכונה. התכונה מעלה את התכונה?
לא. אחרי שהתכונה נדפקה לטבע, יש לטבע כבר משהו שונה.
זאת אומרת, הטבע הוא נקבי, לא מבחינה דקדוקית, אבל מבחינה מהותית. כן? כלומר, יש בעולם שני מוגדים, זכר ונקבה, שהם הקודש והטבע. האחד נותן, השני מקבל. הטבע, יש לו תכונה של מקבל. מתי הטבע הופך להיות מקבל? כשסוד השם יראיו מאיר בו. לכן, מאותה שעה, הופך הטבע להיות נקבי. לכן, זה לא סתם שהרב קוק פה נותן הטיה שהיא לא נכונה מבחינה דקדוקית. כי פה הטבע הוא נקבה. בסדר? זה מדויק, כי יש מקומות אחרים שהרב קוק אומר טבע בלשון זכר.
הגויים עצמם עובדי נבים. הם עובדים את הטבע, למעשה.
מה זה?
כאילו,
תלך לנפל וזה... לא, נפל? מה זה נפל?
נפל, בואו... זה
הרחוק. אתה בטח מתכוון לנפל.
נפל,
סליחה.
כן? נפל, כל הם, אצלם הכל טבע זה כל... זאת אומרת, העבודת...
נכון.
המשך שלהם זה טבע.
נו, so what?
אז... זאת אומרת, זה קודש אצלם?
לא, כי זה מפוצל. כלומר, עבודה זרה היא מפצלת את הערכים הטבעיים. יש אל לגשם ויש אל לעץ. יש אל לגבעה. זאת אומרת, זה עולם של פיצול של הקודש.
אבל הכל זה טבע.
נכון, אבל אין להם תפיסה אחדותית. כלומר, הם לא רואים שמה את מי שאמר והיה העולם. נכון? אם כן, בואו נחזור. אז, אבל ידי כבודה, כלומר, הכבוד שרוחשים לטבע, הרי הוא מעלה אותה, את הטבע. מסגבה וברוממה. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, כן בהליכות עולמים. מה הוא רוצה כאן? זה משפט רציני מאוד. יש פתגם פילוסופי עתיק. האדם עולם קטן. מכירים את הביטוי הזה? האדם עולם קטן. יש לזה אפילו מונח טבוע לזה, מיקרו-קוסמוס. כן, האדם הוא קוסמוס בקטן, מיקרו-קוסמוס. ומה זה אומר? שכמו שיש לאדם גוף ונפש, רוח, נשמה, כך יש לקוסמוס בכללו גוף ונפש ורוח ונשמה. כן, העולם הוא יצור חי. מובן מה שאני אומר? מובן מה שאני אומר? יצור חי. עכשיו, באדם יש לנו תביעות של התנהגות מוסרית. האדם צריך להיות מוסרי. מה זה המוסריות? זה מערכת יחסים נכונה בין הנשמה לרוח, בין הרוח לנפש, בין הנפש לגוף. אז אותו דבר, יש לנו תביעות מוסריות מן הקוסמוס. והחידוש. אנחנו דורשים גם מן העולם להיות מוסרי.
העולם פה זה הקוסמוס?
כן, זה מה שאומר. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, כן בהליכות עולמים. מה הוא רוצה להגיד? מה זה המוסריות של האדם הפרטי והמוסריות של העולם הכללי? מצאנו שני סוגי התנהגות מוסרית אצל האדם, וממילא שני סוגי התנהגות מוסרית כביכול, או במרכאות, של העולם. מה הם שני אופני ההתנהגות המוסרית של האדם? האחד, זה שהאדם מכניע את יצרו הרע. יש לי יצר הרע, אני אראה לו מה זה, אני אכניע אותו, לא אתן לו לשלוט בי. זה האופן הראשון. הדרך הזאת נקראת דרך ההכנעה. הדרך הזאת יש לה אומנם הישגים, אבל יש לה גם נזקים. כי אם אני מנצח את היצר הרע שלי, אני בסוף יוצא עם פציעה. אני פצוע. משהו בכוחות הנפש שלי בוטל, נשבר, הוא קרב. לעומת זה, יש הנהגה אחרת שהיא לעשות ברית בין היצר הטוב ליצר הרע. שהיצר הטוב והיצר הרע, במקום להילחם זה בזה, פועלים שניהם לשם תיקון האדם. ואז האדם משתמש באותם כוחות שהם בדרך כלל אצלו כוחות נמוכים, למטרה חיובית. בסדר? ואז האדם הזה נקרא אדם ישר. כן? זה ברמב״ם, בשמונה פרקים, פרק שישי, שני סוגי צדיקים, הישר והכובש. כן? האדם הישר והכובש את יצרו. אז כובש את יצרו, יש איזשהו נזק בנפשו, מה שאין כן האדם הישר, שהוא חי בהרמוניה פנימית. עד כאן מובן? אצל האדם. אותו דבר, יש במלחמה בין הקודש לטבע. או שהקודש נלחם בטבע, ואפילו יכול לנצח אותו, אבל יש מחיר שהטבע בוטל, או שהקודש נותן כבוד לטבע ומצרפו אל מערכת הקודש. עד כאן מובן?
טוב,
מה?
מי עושה את זה?
מה קורה?
זה כולי בעבר. למשל, האם צריך ניסים או לא צריך ניסים? דיברנו על זה פעם. נכון? אם צריך ניסים, זה סימן שהקודש הוא אויב הטבע. אם לא צריך ניסים, סימן שהקודש והטבע מסתדרים ביחד. מובן? אז גם פה תראו מה שכתוב כאן.
מה?
הקודש העולמי. מי זה? זה הקודש העולמי, מה הבעיה? זה שור הבר, קוראים לו. בואו נראה, הדברים עכשיו מפורשים בתוך המילים. הכל זה הקדמה כדי להבין את דברי הרב. העלייה המעולה בחיי המוסר, כלומר הצורה יותר נכונה להיות אדם טוב, היא ההתייצבות הישרה בכל הכוחות. שעל זה נאמר, רגלי עמדה במישור. מה זה רגלי? מה זה הרגל? זה החלק היותר נמוך בגוף, נכון? אני טועה או אני לא טועה? אני חושב שהרגל זה החלק הכי נמוך בגוף. זה מכוון כנגד הכוחות הנמוכים של נפש האדם. עכשיו אפשר להכניע את הכוחות האלה או לצרף אותם אל ההשכלה העליונה. רגלי עמדה במישור, כלומר ביושר, יש ישר, כאילו קו ישר אחד גדול שבא, שעובר מן הכוחות הנשמתיים היותר עילאיים של האדם עד הכוחות הנמוכים הפראיים והגסים. מה שאומר כאן הרב, ההתאמה המפוארה של כל נטיות החיים עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם. כן? דווקא מינה, למשל, לגבי יצרה דעריות, שהוא היצר המצוי בימינו, כן? יצר של ערווה. אז אפשר להילחם בו, אפשר להשתמש בו בקדושה. נכון? זה מה שפעם אמר הרב יהודה אשכנזי. אני סיפרתי את זה. מדוע כולם שמחים כשיש חופה? יש חופה, כולם שמחים. מה קרה? כי זה הזמן שבו יש הוכחה שהעולם הזה הוא לא גיהינם. כי הוא לא גיהינם. יש אומרים גיהינום. משום שהיצר הרע והיצר הטוב רוצים אותו דבר. לא? אז זה סימן שאפשר לחיות בהרמוניה בעולם הזה. שזה לא אסון לחיות בעולם הזה. כי בדרך כלל, היצר הרע והיצר הטוב לא רוצים אותו דבר. אז העולם גיהינם. אלא אם כן יש לך חופה, ואז אפשר להוכיח שזה בסדר. אז זה מה שאומר כאן הרב. ההתאמה המפוארה של כל נטיות החיים. עד שהשכל העליון, במקום להילחם בסכום החיים, הוא נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם. לכן אין הנבואה שורה, אלא על חכם, עשיר וגיבור. הוא צריך להיות הכל. אם חסר משהו, הוא לא יכול. וכל אשר מתחת לו, מתחת לשכל העליון, הרי הם ענפיו המתפשטים ממנו, שווים אליו ומתרפקים עליו, מוכנים לרצונו ולעבודתו, כי סופה ירדופו, ביטוי מספר יצירה. וכל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות, מוהרים הם באור עליון, ובמהות הקודש המנצח, מנצח במובן של מעניק נצחיות, המלא הוד ויפעת קדושים, של קודשים, של זיו ההשכלה התאורה, מהירה באור חוכמה ודעת יסודית. יסודית הכוונה מפרה. התוכן הזה עומד, כלומר הצורה הזאת של צדקות, עומד למעלה למעלה מהאופי המוסרי, המוכרח לאסור מלחמות פנימיות. כן? זה שזה גם טוב, בסוף אדם צדיק, אבל הוא הקריב משהו. או להשיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית ומכל תפקידיו. אשר אז המוסר, מוסר צולע הוא. מוסר מסוכן לנפילה למהמורות. כן, היה גוי אחד, ניטשה, הוא אמר שהמוסר זה החלשה של האדם. היו לו טענות נגד המוסר. ונגד איזה מוסר? נגד המוסר הנוצרי. כן, הוא כתב ספר, מעבר לטוב ולרע. כן, טוב ורע זה מדרגה נמוכה של אנשים בינוניים. אני רוצה את האדם העליון למעלה מן המוסר. טוב, הצורה שזה קיבל אצל תלמידיו היא צורה מפלצתית. אבל הרעיון, הגרעין של הרעיון הוא נכון. על כן, האידיאליות של העין הצופיה של המוסר העליון לפחות, היא העלאת כל התוכן, התגלות כל היש, הופעת החיים בפנימיותו וכל מקיפיו. היא אמנם כלולה בתוך המערכה העליונה, מערכת הקודש, שהיא באמת כבר עולה ממעל לכל ערכים מוסריים. אז זה לא בניגוד למוסר, אלא הקודש הוא כל כך חי, שהוא גם עולה למעלה מן הערכים המוסריים, והיא תוכן התום, התמימות השלמה, שאין בה דופי, פיסוק וקיצוץ מכל ההופעות. יושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש, יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר, יושר ההופעה, יושר ההקשבה. וכל אלוהים חיים דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. זה מה שאמרו. כל אלוהים זה הנבואה, נכון? אין הנבואה שורה, אלא על מי ששלם בכל. והעיניים למשרים חוזות, והמעוף מתחת לירום ותדירי, וחזרה חלילה בשביל הופעה והערה, בשביל העלה והתממה, היא גם כן תדירה קלה ובטוחה. כן, אז יוצא לפי זה שיש זרמים שבאים לא רק ממעלה למטה, זרמים של קודש, אלא גם ממטה למעלה, מן הטבע אל הקודש. מובן? כל פשוט. וזה מה שנאמר, הקדוש ברוך הוא עושה להם, לצדיקים, כנפיים כנשרים ושתים על פני המים. שנאמר על כן לא נראה והמיר ארץ ומות הרים בלב ימים, ושמה תאמר יש להם צער, תלמוד לומר וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעף. מה זאת אומרת? מה?
אם בן אדם לא רק מאמין במה שעורר לך, אלא חי את מה שעכשיו אמרנו.
כן, נו, so what?
הוא לא קורא עיתונים, לא רואה רדיו, לא זה, לא
אכפת.
לא יודע, הוא פשוט חי בעולם אחר.
למה? אדרבה, הוא... לא, אדרבה, הוא דווקא יקרא עיתונים וישמע רדיו.
הוא יקרא עיתונים וישמע רדיו?
דווקא הוא.
כן, הוא צריך למצוא את הקודש שם?
כי הוא לא צריך. הוא חי את זה, אז הוא מוצא שם.
הוא מוצא שם.
כן. שמעתי על איזה חכם אחד במרוקו, שבזמן שהיה עובד במלאכתו, כי אז החכמים היו ידעו שצריך לעבוד, אז הוא כל הזמן היה שר שירי האהבה. שאלו אותו מה זה, הוא אמר, זה קדוש ברוך הוא כנסת ישראל. זה המדרגה שלו. אז אצלו הכל יש. אדרבה, למה שהוא לא יקרא עיתונים? אדרבה, מי שאצלו יש נפש אחדותית, אז הכל נכנס בנפש הזאת. וזה מה שנאמר בירושלמי. עתיד אדם ליתן את הדין, על כל דבר שראה ולא אכל.
אז הרב יכול לומר את זה, שלמה המלך, שהייתה
לו נפש אחדותית,
הוא היה מאוד אוניברסלי. ואנחנו יודעים שאחת הטעויות הכי גדולות שהוא עשתה, זה שהוא התחתן עם בת פרעה.
מי אמר שזה טעות?
הוא ירד בלאו ונאז קרה במעיין של רומן.
כן. כי זה האופן שהוא התחתן איתה. אבל דווקא בת פרעה היא זו שהיא לימדה אותו את אהבת השם. כתוב במפורש, כן? והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויבא את בת פרעה אל עיר דוד, עד כלותו לבנות את בית השם. מה כתוב אחר כך? ויהב שלמה את השם. מעניין. הוא התחתן עם בת פרעה, ואז הוא אהב את השם. כמו שכתוב ברבי אליהו דיוידס, בספרו ראשית חוכמה, שהוא ספר מוסר למקובלים. הוא כותב, מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע אהבת השם. הם איפה זה לקוח? מהפסוק הזה. עכשיו, מעניין מאוד. אני טוען שמבת פרעה הוא קיבל את ההשראה לספר שיר השירים. לסוסתי, לרחבי פרעה דמיתיך רעייתי. אלא מה? שהוא נמשך אחר כך למה שלא היה צריך להימשך. זאת אומרת, כתוב שם שהיא הרדימה אותו, הוא לא פתח את המקדש בזמן, כל מיני דברים כאלה. אבל ברור שהכוונה של, 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 של שלמה כשהוא נושא בת פרעה, היא כוונה היא עליונה, היא להיט. רק ש... מה? לא, הוא היה מוכן. הדור לא היה מוכן. הרי שמה, בין הפסוק שבו הוא נשא את בת פרעה לבין ויהב את השם, הכתוב, רק העם מזבחים ומקטרים בבמות.
אז הוא נשא בעונש של העם?
זה לא עונש, זה תוצאה טבעית. כלומר, אתה מנסה לעשות משהו שהדור עוד לא מוכן לו. אז אתה אוכל אותה בגלל זה. כן? זה פוגע בך בסוף, זה כמין גל חוזר. אני לא אומר שאין סכנות בכל הדברים האלה, כן? אבל זה לפי העיקרון הגדול שכשאנחנו לומדים משהו, תמיד אפשר לשאול האם זה לא מסוכן. ומה התשובה הקבועה? אכן כן. מה אפשר לעשות? בגלל זה לא אמת? זה אמת. טוב. שלמה? לא, משה צריך להיות מלך היום. זה אנחנו נראה פעם. טוב, אני חושב שבזאת סיימנו להיום. שלום.